טוב, אנחנו מחדשים את הלימוד שלנו בדרך חיים בפרק חמישי למדנו את דברי המהר"ל על המשנה הראשונה והעניין שבו עסוק המהר"ל הוא ש יש להבין את ערך העולם הזה וערך העולם הבא על פי הפסוק בנביא ישעיה שהגמרא דורשת במסכת מנחות כי ביה השם צור עולמים, כלומר שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא שני עולמות, עולמים בלשון רבים, עולם הזה עולם הבא, ולכל אחד בחינה משלו, על זה דיברנו בפעם הקודמת. העולם הבא הוא העולם האידיאלי, המוכן כבר, שנמצא בשלמותו כבר בפועל. שלמות העולם הבא היא כבר בפועל. לעומת זה, העולם שלנו, העולם הזה, הוא נברא, העולם הבא נברא באות יוד, שמסמנת את העולם השלם. העולם שלנו, העולם הזה נברא בה, כי ביה, יוד, כ, שתי אותיות. באות יוד ברא את העולם הבא, באות אה ברא את העולם הזה. עכשיו, מה זה אומר מצד המהות? חכמים, הם בעצם רמזו על המהות של הדברים, על פי הסימן המופיע לנו, אות זה סימן, שהם אומרים שהעולמות נבראו בשתי אותיות י' ו-א', כי ב-יה, י' כ, צור עולמים, באות י' העולם הבא ואות א' העולם הזה, הם רצו להגיד לך, תשמע, יש פה סימן שמברר לך את המהות של העולמות. והאות א', יש בה משהו מאוד מיוחד. שעל זה היום נלמד את דברי המהר"ל. האות אה בעצם היא האות ד', ובתוך האות ד' נקודה והיא האות י'. ככה כותבים בעצם את האות אה. מסמנים ד', ובתוך זה משלימים רגל, שמים נקודה, והיא האות י'. אומר המהר"ל, ויש לדעת, איזה עמוד אנחנו? ויש לדעת כי הדלת, מה? רשתת ו. ויש לדעת כי הדלת, האות דלת, מורה על רוחב ואורך, כן? דלת, וזה בעצם שני קווים שמתחברים, רוחב ואורך. כאשר בצורת הדלת, קו נמשך ברוחב וקו נמשך באורך. הגג רוחב, הרגל אורך, וזהו רוחב ואורך. ומורה הדבר הזה על מה? הרי יש פה סוד באותיות שבהן נבראו העולמות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הסתכל בתורה, הוא ברא אלמה, הסתכל באורייתא וברא את העולם. זאת אומרת שהאותיות מסמנות את המהות של הדברים. האותיות בלשון הקודש זה לא הסכמי. הכוזרי רבי יהודה לוי מסביר שכל הלשונות זה הסכמים. הסכמים הם בני אדם, איך אני אתקשר איתך? אז בוא נעשה הסכם. שנקרא לדבר הזה טייבל באנגלית. זה הסכם. העברית היא לא הסכם, היא גילוי. זה שונה מאוד. לכן רש"י כותב שלפני מגדל בבל כל העולם כולו היה מדבר עברית. ידעו מהי השפה של בריאת העולם. שבה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. ולכן האות ד' יש בה את המשמעות הזאת של רוחב ואורך. הוא מורה הדבר הזה על התפשטות השטח לאורך ולרוחב. איך אנחנו מסמנים שטח, כלומר מרחב, על ידי אורך ורוחב. זה מסמן כבר מציאות גשמית, התפשטות, התרחבות, תפיסת מקום. זה דבר גשמי, תפיסת מקום. ודבר זה ביארנו בכמה מקומות, בספר גבורת השם, פרק ג' שם. כי הדלת מורה על התפשטות השטח באורך וברוחב, שהוא התחלת העולם הזה הגשמי, כמו שהתבאר בסמוך בעניין התפשטות העולם הזה. כלומר, דבר רוחני לא תופס מקום. דבר רוחני הוא אינסופי. לא שייך לדבר על מקום באינסוף. העולם שלנו הוא בעל גבולות, הוא לא אינסופי, הוא סופי. ולכן הוא תופס מקום. ככל שהדבר הוא יותר גשמי, הוא יותר תופס מקום. הוא יותר מוגדר במידות שלו. באינסופיות אין מידות. כל דבר מתבטל באינסוף. אם כן, המקום מסמן, ותחילת מקום זה באורך ורוחב, זה מסמן את העולם הזה. ועכשיו קיבלנו דלת, אבל אנחנו רוצים את האות A שבה נברא העולם הזה. והנקודה שהיא בתוך הדלת, עד שנעשה אות ה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו, הוספנו לדלת את האות, את הנקודה בפנים, והנקודה שהוא י נבדלת מן הדלת, עד שהא יש בה שני דברים, דלת וגם י, מורה על התחלת התפשטות הגשמי, והי מורה שהעולם הזה מקבל מעלה עליונה נבדלת. ואין העולם הזה גשמי מכל וכל. ולכך היוד היא בתוך הדלת. והדלת מקבל היוד, ואין היוד נוגע, כי אין הדבר שהוא נבדל מעורב עם הגשמי. ולכך היוד הוא נבדל מן הדלת, ואינו נוגע. מסביר המהר"ל דבר מאוד עמוק. אתה רוצה להבין את מהות בחינת העולם הזה? בוא נסביר לך. זה מה שרחמים גילו לנו בגמרא, מסכת מנחות. שהעולם הזה נברא באות ה. מה זה אומר? אות ה זה אומר דלת, זה גשמיות. אורך, רוחב. אבל, פילי פלאים, איך כותבים את האות ה? פתאום תולים בתוך האות ה נקודה, שהיא בעצם י. ומה שחשוב מאוד, שהנקודה הזאת לא תיגע בדלת. תולים אותה בפנים. אם היא תיגע, זה כבר לא, זה לא ה. זה יהיה חטא אולי. מה זה בא להגיד לנו? זה בא להגיד לנו ככה, שבתוך המציאות הגשמית של העולם הזה, מסתתרת בחינת עולם הבא. שהרי העולם הבא נברא ביוד. בגלוי, מה אתה רואה בעולם הזה? אתה רואה מציאות גשמית, דלת. אורך ורוחב. אבל אני תולה בפנים, הסופך שכותב את האות אה, תולה בפנים נקודה. נקודה זה דבר שלא תופס מקום. זה בחינה של שלמות. היא לא מתחלקת. היא לא מתרחבת. היא תמציתית הנקודה. כידוע, נקודה כוללת את הכל בתוכה. היא היוד שמסתתרת בתוך המציאות של העולם הזה. לכן אומר המהר"ל, טעות גדולה לחשוב שהעולם הזה שלנו הוא גשמי מכל וכל. יש תפיסת עולם כזה. יש תפיסת עולם שאומרת שהעולם שלנו הוא רק גשמי, הוא רק חומר, הוא רק חול, ולכן הוא גם לא שווה הרבה. ומי שיש לו תפיסת עולם כזאת, הוא בדרך כלל אדם לא מוסרי. מעניין, למה זה הופך אותו לאדם לא מוסרי? לחשוב שהעולם שלנו הוא רק גשמיות ורק חומר. למה זה הופך אותו ככה? אתם לא יודעים? למה זה הופך אדם להיות לא מוסרי? זה מאוד פשוט. כי אם העולם שלנו הוא לא שווה כלום, אז אין לך שום אחריות כלפיו. אין לך שום אחריות כלפי מה שקורה בתוכו. אז יהיו שתי תגובות למצב הזה. או אנשים שינסו להינזר מן העולם הזה לגמרי, כי הרי הוא רק גשמיות ורק חומריות, והוא מעין עטיפה שאחרי שימוש זורקים לפח. כן? יש תפיסה בדיוק הפוכה שאומרת שכיוון שהעולם הזה ממילא הוא לא שווה הרבה, אז אין לך שום מחויבות מוסרית כלפיו, ולכן זה עולם של הפקר, הפקרות מוסרית. זה וזה רע. זה שתי תפיסות העולם שהתפתחו על פי ההבנה הזאת שהעולם הזה הוא גשמי מכל וכל. או ייאוש ממנו, או ניצול של העולם הגשמי והחומרי למלא כל תאוות האדם בלי שום אחריות כלפיו, שום נטילת אחריות. מי לא, הוא לא שווה כלום. התייאשנו ממנו, אז מה נשאר לעשות? אכול ושתו, כי מחר נמות. אומר המהר"ל, אבל האות י' שמסתתרת בדלת, היא באה להראות בדיוק שזה לא ככה. היא באה להראות שבתוך המציאות הגשמית הזאת של אורך ורוחב, של גילוי מציאות גשמית, יש בפנים דבר נסתר מאוד, אבל נפלא מאוד, מציאות רוחנית. המציאות הזאת היא בדיוק שווה לעולם הבא. כי כמו שהעולם הבא נברא ביוד, הנקודה שמסתתרת בתוך הדלת כדי להשלים אותה להי זה גם יוד. אלא מה ההבדל? בעולם הבא השלמות בגלוי, בפועל. בעולם הזה השלמות היא בכוח, וקיבלנו כתפקיד להוציא אותו לפועל. אבל צריך מאוד להקפיד על הנקודה הזאת שלא לקבור אותה בערימה של חול. לכן איך מסמנים את הדבר הזה שצריכים להקפיד להשאיר את נקודת הקודש נבדלת מן החול, כמו שאנחנו מברכים בכל מוצאי שבת. מוצאי שבת זה זמן קצת מסובך, אתם יודעים למה? כי במוצאי שבת עוזבים את הקודש ונכנסים לימי החול, נכון? אז בקלות האדם יכול לשכוח את כל מה שהוא ספג מן השבת, הוא עלה למדרגות עליונות מאוד בשבת. ויברך ויקדש, נכון? כך כתוב, ויכולו השמיים וארץ ויברך ויקדש. עכשיו אפשר לצלול לתוך ימות החול בצורה חמורה מאוד. אז מיד אומרים ברכת הבדלה, המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לשת ימי המעשה. כלומר, אל תשכח, למרות שאתה עכשיו נכנס לחול, אל תשכח שיש כאן קודש, שבת קודש, ארץ הקודש, תורה קודש, ישראל קודש. לא לבטל את הקודש בחול, אלא להשאיר אותו מובדל, כדי שיחיה אותו, וכדי שאנחנו, במה נתעסק באמת? בלהרחיב את גבול הקודש בתוך החול. אבל לא לטשטש את זהות הקודש. זה יהיה מאוד לא טוב. לכן, איך כותבים את ה-A? ד' ומסמנים בפנים את האות י', אבל שלא תיגע בד', כדי שהיא לא תטושטש על ידי עולם החול. זה מה שהוא מסביר עכשיו. צריך מאוד להקפיד על זה. ולכך היוד היא בתוך הדלת, והדלת מקבל היוד, ואין היוד נוגע. כי אין הדבר שהוא נבדל מעורב עם הגשמי. לכן באמת צריך תמיד להקפיד על נקודת הקודש התאורה בתוך החול. יש לנו בתורה המון דברים כאלה, שכל עניינם מה הם? להשאיר את הקודש לעצמו. בית המקדש. אסור להיכנס לבית המקדש במדרגות של חול. לכן צריכים להתאר, וצריכים להתקדש, ודברים שבחוץ הם לגיטימיים, בפנים הם הופכים להיות מאוד פסולים. ואותו דבר, שבת קודש, לגיטימי לבנות את העולם, נכון? לעשות מלאכה, לבנות את העולם. ואם אתה עושה את זה בשבת, פתאום זה הופך להיות חייב מיטה. דקה אחרי שנכנס לשבת, עם אותה מלאכה, שלפני זה שיפחו אותך עליה, אמרו, יש לך כוח, כל הכבוד, אתה בונה את העולם, אתה עושה את אותה מלאכה דקה אחרי כניסת השבת, חייב מיטה. מה קרה פה? איך יכול להיות? ערכים מתחלפים בצורה כזאת. לא, מה פתאום? זה לא מתחלף. צריכים לשמר את נקודת הקודש, את היוד, שהיא לא תהיה נוגעת בדלת, שהיא לא תטושטש, שהיא לא תימחק על ידי החול. אפשר לקבור את הכל תחת החול. ואותו דבר, אסור ללמוד תורה כמו שלומדים חול. תורה צריכים ללמוד מתוך יראת שמיים, מתוך קדושה וטהרה, לא כמו שלומדים חול. מאוד חשוב לשמר את נקודת הקודש. ואדם ישראל, עם כל זה שהוא חי בתוך העולם הזה, הוא חייב לשמור על מדרגה של קודש נבדלת. ברית מילה, ברית קודש. ונשמתו היא קודש. כלומר, תמיד, תמיד, תמיד צריכה להיות בתוך מציאות העולם הזה נקודה שהיא נשארת כולו קודש. זה מה שהוא מסביר. ולכך היוד הוא נבדל מן הדלת ואינו נוגע, ולפיכך נברא עולם הבא בעולם הבא ביוד. ופירוש זה ברור, כי בעולם הבא היוד זה כבר שלמות בפועל. בעולם הזה אנחנו רק פועלים להגיע ליוד. אנחנו מוצאים אל הפועל את הקודש, וכל הזמן מוסיפים עוד כדי להרחיב את גבול הקודש. כן? מה? זה שלמות בפועל. לא ניתן לחלוקה. הוא הולך עכשיו להסביר בדיוק. ולכך נברא העולם בעשרה מאמרות דווקא. עכשיו הוא מתחיל לגלות. הרי מה הייתה שאלת המשנה? למה העולם נברא בעשרה מאמרות? מה המספר הזה בא להגיד? שהעולם הזה נברא בעשרה מאמרות. מה זה בא להגיד? מה אכפת לנו שהוא נברא בעשרה מאמרות, בשלושה מאמרות? לא. כמובן זה היוד. העולם הזה יש לו נשמה. יש בו נקודה אלוקית. יש בו אחדות פנימית. יש בו קודש בתוך העולם הזה. כשהתורה מספרת לנו מעשה בראשית, אתם יודעים למה היא מספרת? מעשה בראשית, אומר לנו המהר"ל, לא כדי שתלמד איך בורים את העולם, אתה לא תברא את העולם. יש לפעמים אצל האדם אשליה כזאת, שהוא ילמד איך לברוא את העולם. אז הוא חוקר, אולי גם אני ידע לברוא את העולם. התורה מספרת לנו מעשה בראשית כדי ללמד אותנו שהעולם שאתה תפגוש בעוד 5,000 שנה, אתה תחיה בתוך עולם, בתוך העולם שקדוש ברוך הוא ברא. יש בו בפנים מאמר אלוקי, יש בו קדושה, זה מחייב אותך, זה מטיל עליך אחריות מוסרית, רוחנית, אלוקית. זה כל העניין. לכן מספרת התורה על מעשה בראשית. כי היא מכניסה אותך למעבדה הפנימית. כשאתה תבוא לעולם, אתה תפגוש את העולם מבחוץ. ואתה לא תדמיין בכלל שבתוך העולם שאתה פוגש, עצים, אבנים, חול, מה לא, בתוך זה יש קודש? אז אומרים לך, כן, כן, בוא, 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 תחזור למעשה בראשית, בוא תלמד שמה מה שקרה. ולכך נברא העולם בעשרה מאמרות דווקא, כי אם לא היה נברא בעשרה מאמרות, היה לו מדרגה פחותה. אם העולם לא נברא בעשרה מאמרות, אז היוד לא היה בתוך העולם. בתוך העולם לא היה קודש. או לפחות אנחנו לא היינו יודעים שיש בו קודש. לכן קיבלנו ידיעה, תדע לך, שלמרות שאתה פוגש עולם של חול מבחוץ, בתוך עולם כזה מסתתר אור גדול. יוד, שהיא סוד הקודש, היוד. נקודה בלתי מתחלקת, הכולל בתוכה את הכל, כמו שאחר כך העולם גילה, האדם בעצמו גילה בתוך העולם, שיש דווקא דבר כזה, דבר בלתי מתחלק. ועתה שנברא בעשרה מאמרות, מורה זה על מדרגה עליונה קדושה שיש לעולם, בדיוק הפוך מייאוש, הפוך מזלזול בעולם. אנחנו ישראל יודעים את זה, שהעולם שבו אנחנו חיים הוא יקר מאוד, הוא חשוב מאוד, הוא בעל ערך עצום, יש בו אנרגיה אלוקית מדהימה. ולא, אנחנו לא צריכים לברוח לאף מקום, ולא להתייאש משום דבר, בגלל שבתוך העולם שבו אנחנו נמצאים עכשיו, פה, באותו רגע שבו אנחנו נחיים, באותו מקום שבו אנחנו נמצאים, שם כבר נמצא כל הקודש. אבל צריך לחפש אותו, צריך לחשוף אותו, צריך לגלות אותו, צריך להתחבר אליו. ועוד תדע, כי מה שנברא העולם בעשרה מאמרות, דבר זה יורה על מעלת העולם ושלמותו, ומורה זה מספר עשרה, כי כבר התבהר לך בפרק הקביעה, פרק שלישי פה במסכת אבות, עניין מספר עשרה בעריכות, ושם תדע להבין מעלת מספר עשרה, כמו שמבואה עכשיו, קצת הסברנו את הדברים. על פי יסוד המניין, והוא הלך בעצמו עכשיו להסביר קצת מה מיוחד במספר עשרה. ומזה תדע להבין דברים אלו, כי העולם הזה ראוי שיהיה נברא בעשרה מאמרות. לא יכול להיות מספר אחר שמתאים לעולם שלנו, דווקא מספר עשרה מאמרות. כי העולם הזה אשר נברא מן השם יתברך, אשר הוא אחד. מה שאמר לו, איך להסביר, אני רוצה להקדים ולומר, כדי שתבינו את מה שהוא הולך להגיד, עוסק בדברים קצת עמוקים, כן? לא דברים כל כך פשוטים. הוא הולך להגיד דבר כזה, שהעולם שלנו הוא מחבר שני דברים שנראים כסותרים. מצד אחד ריבוי, ומצד שני אחדות. האחדות שבריבוי. הסוד האחד, הלא מתחלק, במציאות שנראית חלוקה. וזה כל עניין של העולם שלנו. עכשיו כמובן, אתה יכול להתחבר לצעדה ריבוי, ולראות רק כל דבר עומד לעצמו, קיים לעצמו, לא קשור לזולתו, אין תוכנית, הכל מקרה קרה, הכל יצא במזל, הכל יצא איך שבא, נכון? ככה אפשר לחשוב. ובתוך זה, אומר המהר"ל, יש אחדות אלוקית מדהימה, שלא שולטת על כל הריבוי הזה. ומספר עשרה הוא לגלות את זה. זה מה שהוא מסביר עכשיו. ולכך, אי אפשר שלא יהיה פעולתו גם כן אחת. פעולת העולם הזה אחת. כלומר, הכל קשור, כל מה שאתה רואה, קורה בעולם, פועל בעולם, נעשה בעולם, הכל מאחת אחת. מקצהו עד קצהו, מתחילת הזמן עד סוף הזמן. מקצה אחד של הקוסמוס עד לקצה השני. הכל דבר אחד. כי כל פעולה מתדמה אל הפועל, כמו שביארנו בכמה מקומות עניין זה, ולכך צריך שתהיה הפעולה שהוא העולם אחד. כיוון שהפועל הוא אחד, פעולתו האחת. זה מאוד משמעותי לדבר, לדעת את הדבר הזה שהכל אחד.
למה זה מחייב?
בגלל שאחרת היא אין עדות של הנעשה על העושה. הבנת מה שאמרתי עכשיו? לא בתיאוריה. זה לא בתיאוריה. כשכל אומן מצייר ציור, הוא כותב את החתימה שלו. אבל יש אומנים כל כך מפורסמים, שגם אם לא תהיה חתימה, זה מי שיגיד לך, זה פיקאסו. איך אתה יודע? זה אי אפשר. אתה לא יכול לזייף. אתה לא יכול להמציא. יש רק אחד שיודע לצייר כך. אז כל העניין הוא שהפעולה תעיד על הפועל. אחרת זה לא קידוש השם.
כן,
בואו,
פשוט
תראה
פה
איזה מין
חיוב, שאם יש פועל אחד, כן? יכול לצא ממנו.
כן?
אז כל הפעולות יש להם את אותה מגמה.
כן? כי הפועל הוא יפעל לפי מהותו. הפועל לא יפעל שלא לפי מהותו. כיוון שהפועל הוא אחד, הוא יפעל לפי מהותו. הוא אחדותי, הוא פועל פעולה אחדותית. אחרת, אז אחרת זה יוצא שאין שום חוק ושום סדר שפועל אחד יכול לפעול פעולות חלוקות. נו, אז מה עשינו? בזה נפלו עובדי עבודה זרה. שהם החליטו שמכיוון שהעולם נראה כזה ריבוי וכל מיני כוחות שנראים סותרים אחד השני, לא ייתכן שזה יצא מפועל אחד. לכן יש כמה פועלים. כן. נכון. צדקת. בפועל. העולם שלנו, העולם הזה, יש פה בחינת השלמות, אבל היא בכוח. זאת אומרת, היא בחינת הקודש, היוד התלויה בדלת. אבל כשהיוד הזאת רוצה להופיע, היא נתקלת בגבולות של המציאות הגשמית. מה התפקיד שלנו? בדיוק העבודה הזאת. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות. מה זה לזכות? זכוכית. מלשון זך. שנעשה את עצמנו ואת העולם מספיק זך, כדי שהאור שתמון, גנוז וחבוי בו, יאיר. צריך קצת לנקות. צריך קצת לזכות. שאגב, זה דבר מאוד מעניין, שממה עושים זכוכית? מעניין. זכוכית עושים מחול. אבל בשביל זה צריך לסחוף חזק. צריך להמם מאוד. צריך להביא את זה לבחינה מאוד מיוחדת. הבחינה השנית שיש בעולם, הנה מסביר המהר"ל, הריבוי, שראוי שימצא בעולם מצד עצמו של עולם, שהיא הפעולה עצמה. כי אי אפשר שלא יהיה לעולם בחינה מצד עצמו גם כן. כלומר, יש בעולם הבחינה האלוקית, זה התיעוד, אבל יש בעולם שלנו גם בחינת הריבוי, כי אחרת, אם לא תהיה בחינת הריבוי בעולם, אז אין עולם. אז במה ישנה העולם הזה מהעולם הבא? אלא ברור שצריכה להיות בחינה עצמית, לא, לפי מדרגתו. והבחינה הזאת הוא הריבוי, כי אין אחד, רק השם יתברך. והריבוי הם החלקים אשר בעולם, והם נקראים חלקים פרטיים. כלומר, כל פרטיות, עולם הזה, הגשמי. כל הכללה, עולם הבא, אלוקי. עכשיו קיבלת כבר את הנוסחה, אתה כבר יודע. כל פרטיות, עולם הזה, הגשמי. זה בחינת העולם הזה, הפרטיות, הפרטים. וככל שהם נראים פחות מתפקדים אחד עם השני, עוד יותר עולם הזה בבחינה הגשמית שלו. וככל שאתה מאחד ואתה מכליל ואתה מחבר ואתה משתף ואתה עושה את הכל לאחד, למה אתה מתקרב? למה אתה מתקרב? ליוד שבתוך הדלת, לעולם הבא. וראוי שיהיו תשעה. מה המספר המסמן? שיא הפרטיות. 9. זה המספר המקסימלי של היחידות. קוראים לזה ככה, יחידות, מלשון עומד כיחיד. כי זהו כל החלקים, כמו שנתבהר למעלה בפרק הקביעה, עניין זה, שיש על הפעולה החדות מצד שהיא מינה, סליחה, שיש אל הפעולה אחדות מצד שהיא מן הפועל שהוא אחד, זה הסברנו, מן הפועל אחד יוצא פעולה אחת, זה הצד האלוקי, ויש לה ריבוי חלקים מצד הפעולה שהיא מתפשטת, כמו שנתבהר למעלה, פעולה מתפשטת, הכוונה עוד פרטים ועוד פרטים. אז אם כן יוצא ככה, שעולם שלנו יש בו מצד העולם של הפרטים 9, ומצד ההכללה לדבר אחד 10, שזה הנקודה מאחדת תמיד את הכל. דמיון זה, איך תמצא את איך תראה את הדמיון הזה? האילן שיש לו ענפים הרבה מחולקים והם חלקי האילן, ויש של האילן עיקר אחד, גזע אחד, הוא מתכוון, הוא מקשר ומאחד כל החלקים. ובחינה זאת היא מצד כי הפעולה היא מן הפועל שהוא אחד. הפועל שהוא אחד זה השם. לכך יש בפעולה גם כן האחדות. והבחינה האחרת מצד הפעולה, כי הפעולה מצד עצמה אין בה אחדות, רק ריבוי, עד שיש כאן 10. 10 זאת אומרת הריבוי והאחדות. אם כן, תמיד שאתה מגיע למספר 10, ומדהים לראות איך אלה שימצאו את המספרים הבינו את הכלל הזה. מדהים. מדהים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. עד עכשיו כל הסימנים שונים. נכון? עד 9. כל מספר זה סימן שונה. נכון? אתה כותב מספר. 1, 2, 3. מגיע ל-10. תכתוב מספר שונה. לא, כותב לך 1 ו-0. מה הכוונה? חזרת ל-1. כי הוספת ל-1, 0. אז אם הוספת ל-1, 0, מה זה? 1. למה לא מצאו סימן שונה ל-10? כי ידעו שכשמגיעים ל-10, חוזרים ל-1. ל-10 מאמרות נברא העולם. ולפיכך ראוי שיהיה מספר 10, כי לא יושלם המספר רק על ידי 10, כמו שהתבהר למעלה, עיין שם. ולפיכך נברא העולם ב-10 מאמרות, כמו שראוי אל הפעולה, שיהיה בה בחינה מצד הפעולה עצמה, ובחינה מצד הפועל. מצד הפעולה עצמה, ריבוי דברים בעולם, ריבוי כוחות, ריבוי הופעות, ריבוי ערכים. מצד הפועל, הכל אחד באמת. והבחינה מצד עצמה הוא הריבוי, והם 9. והבחינה מצד הפועל הוא העשירי, שהוא מאחד את הכל. יצא מ-1 ומגיע ל-1, שהוא כנגד הפועל. הרי לך, הפועל זה השם כמובן, הרי לך כי 10 מאמרות שנברא בו העולם, מורה על שלמות העולם, ואשר העולם מקבל קדושה מן השם יתברך, כמו שראוי למספר 10. וזה הוא הסביר את מהות העולם שלנו. מזה הכל נגזר. מה שכאן המהר"ל עכשיו הסביר, זה בדיוק מסביר את תפקידו של האדם בעולם. והוא לגלות בעולם הבא, השם לא צריך את האדם, כי הקדושה היא בפועל. בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא לקח את האדם שותף, שהוא יגלה בחינת הקודש שמסתתר בתוך העולם. וכדי לגלות את הקודש שבעולם, האדם בעצמו צריך להיות קדוש. מה אומר השם לישראל? קדושים תהיו. כי קדוש אני. אני קדוש. עולם הבא קדוש. קדושים תהיו כדי שגם העולם הזה יהיה קדוש. שבוע טוב.